מעלת התורה, החשיבות של התורה, הערך של התורה, דיברנו על המצוות, דיברנו על משה רבנו. ויש נושא שהוא בעצם נושא תלמידי חכמים שבכל דור. זה שמשה רבנו זה משה רבנו, ורבי עקיבא זה רבי עקיבא, זה אנחנו יודעים. אבל מה היחס, מה המקום של תלמידי חכמים שבכל דור ודור? זו שאלה שיצחה בירור, בבירור הזה נתחיל אותו דרך השלילה. יש ביטוי בחז"ל שאומר כך, ביחס לתלמידי חכמים, מהי אהני לי רבנן? בעברית, מה מועילים לנו, אהני, איזה הנאה, איזה תועלת, מה מועילים לנו תלמידי החכמים? עכשיו, אף אחד לא שואל מה יען אליהן אופים, מה יען אליה בנאים, מה מועילים לנו החקלאים, זה לכולם ברור שיש תועלת, שיש ערך ויש צורך שיהיו כל מיני אנשים שעושים את המקצועות האלה. אבל יש שאלה רווחת, מה יען אליה רבנן, מה מועילים לנו החכמים, מה, בשביל מה צריך חכמים? באופן אינסטינקטיבי אנחנו רואים מרגיש, היי, מה, זה לא יפה, מה, זלזלים וזה. אבל השאלה הזאת היא לא תמיד נובעת מזלזול, היא לא תמיד נובעת מרוע לב. היא שאלה שבאמת צריך להבין אותה. כולם מבינים שהחקלאים הם מביאים תועלת. כולם יודעים מה התועלת של החקלאים, כולם יודעים מה התועלת של האופים וכו'. אבל לא כולם מבינים את התועלת של רבנן, את התועלת של חכמים, למה צריך אותה? מה התפקיד שלה? מה המקום שלה? כן? ילד קטן, אז הוא יודע שיש קבאי ויש שוטר, אתה אתה מתפטר, ומי שיש גם מורים ומהנדסים, מבין, יש כל מיני דברים שמאוד ברור, מה הם מביאים לנו? אבל מה מועילים לנו לא, אתה בדרך כלל, מה התפקיד שלה? מה החשיבות שלה? למה אנחנו לא יכולים בלעדיהם? יותר מזה, מה שגם מטריד, זה שאת האינסטלטורים או הבנאים או המהנדסים, אף אחד לא מרגיש שהוא צריך לכבד אותם יותר מאשר אותם, כמו שמכבדים כל אדם. אתם יודעים, חמים, צריך לכבד אותם. מה הם מועילים לי? כלומר, לא בחוצפה, בצורה אמיתית, מה בדיוק התפקיד שלהם? מה המקום שלהם פה בחברה, בעם? ולמה זה מתבטא גם בכבוד הזה שהם עושים שם? זה לא שאלות של חוצפה. לפעמים הן באות מחוצפנים השאלות האלה. זה שאלות אמיתיות. חז"ל מספרים לנו ש... טוב, בוא נראה את זה בפנים, פשוט נקרא את זה בפנים. זה גמרא במסכת פסחים. יש לכם את זה, אני מקווה שזה... זה עמוד עין תת. יש לכם את העמוד, יש לכם שלוש עמודים, נכון? עמוד עין תת, יש? בסדר? עמוד עין תת בעמודה השמאלית, יש שם חץ כזה, ואמר רבי אלעזר, יש לכם את זה? בסדר? מה אומר רבי אלעזר? ואמר רבי אלעזר, עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך, שנאמר כי היא חייך ואורך ימיך, על חייו לא חס כל שכן על אחרים. מה זאת אומרת אסור להתלוות עמו בדרך? פעם הדרך זה מקום הסכנה. יוצאים לדרך, אתה צריך שיהיו לך אנשים שיוצאים איתך, שאתה יכול לסמוך עליהם, שלא יפקירו אותך, שלא יפגיעו בך. זאת אומרת, מה מארץ קשה ללכת? כי זה אדם שערך החיים אצלו הוא נמוך, מזולזל, אבל אנחנו נחותר למשהו בהמשך. פירוש כי עם הארץ אינו דבוק בחיים שהיא התורה, כיוון שאינו דבוק בחיים, נחשד על החיים שהוא שוב דבוק. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, עם הארץ מותר לקוראו כדג. טוב, זה ביטוי מאוד חריף. אמר, שמואל בר יצחק הוא מגבו, מהגב שלו. אבל לא ניכנס לתיאורים האלה, רציתי להגיע למאמרה הזו. תניא, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, רבי עקיבא היה עם הארץ עד גיל 40, כן? כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אומר רבי עקיבא, שהייתי עם הארץ, רציתי לנשוך את החכמים. כמו שחמור נושך. כן? כל כך סניתי, כל כך סלדתי, כל כך מזולזלים בעיני היו החכמים, שרציתי לנשוך אותם. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב. לא אומרים, חמור נושך. כלב נושך, זה מה שבדרך כלל אומרים. אומרים, לא, כלב נושך. זה כואב. אבל שחמור נושך, הוא שובר גם משהו נושך. זה נושך ושובר העצם. וזה נושך ואינו שובר העצם. רבי עקיבא רוצה לנשוך את תלמידי החכמים, כמו שחמור נושך. הוא רוצה לשבור אותם. הוא רוצה לסלק אותם מהמציאות. למה? כי אין להם שום ערך בינם. מזה אנחנו לומדים שהיחס הזה לתלמידי חכמים, הוא לא נובע מרוע לב. רבי עקיבא היה רע. ורחל רצתה להינשא לו, למה? אמרתה שיש בו טוב, עיניים טובות, יש לו מידות טובות, הוא צריך עוד ללמוד תורה, אבל הוא לא היה רע, הוא היה טוב מאוד, הוא היה, זה היה צדיק, זה לא נכון פה, אבל היו לו מידות טובות, הוא לא היה אדם עם רוע לב. ובכל זאת, הוא מעיד על עצמו, רבותיי, ידעו לכם, לפני שנהייתי בעצמי, תמיד חכם לפני שהבאתי מה זה רב, כך אומר רבי עקיבא, אני תלמידי חכמים, לא הבנתי בכלל צריך אותם. הם סתם. לא צריך לכבד אותם, וזה, נשוך אותם. נשוך אותם, כלומר, נשבור אותם. ככה רבי עקיבא אומר. צריך להבין מה רבי עקיבא חשב. ומה קרה לו. אפשר להבין שעכשיו הוא תמיד חכם, אז הוא רוצה שכולם יכבדו את אותם מדי חכם. אבל לא נראה לי שזה הסיבה שלו. בואו נעבור לעמוד הבא. עמוד פה. יש לכם את זה? ברוך את העד ומאי. אומר ככה, למה רבי עקיבא יש לו התנגשות עם החכמים? רבי עקיבא מעיד על עצמו, הייתי עם הארץ. עם הארץ זה אדם, הוא לא בהכרח רשע, כמו שאמרנו, זה אדם שהעולם שלו סביב, סובב את כל העניינים הגשמיים והחומריים. עם הארץ, זה אדם שהוא קרוב מאוד לארציות. הוא לא אדם רע. הוא לא בהכרח שהוא פושע, או חוטא, או רשע. אלא החיים שלו הם סובבים את העולם החומרי. הגוף שלו, הנאות של הגוף שלו, הכסף שלו, ההתרבות של הכסף שלו, כמובן גם הכבוד והגאווה, הדברים לפעמים גם כן נכנסים שם. אבל החיים הם החיים החומריים. ואיך הוא בוחן את החיים? חומר. כן, כמה מרוויחים פה, כמה עושים פה, כמה נהנים פה, כמה חובים פה, כמה טועמים פה וכו'. זה עם הארץ. כן? ואומר רבי עקיבא שכשהוא היה עם הארץ, זאת אומרת שכל החיים שלו סובבו את העולם החומר, עולם הגשמיות, הוא הביט על החכמים. זה הדבר הזה, מי צריך את זה? זה דבר משונה. הוא לא מצליח לאמוד את זה. אין לו כלים אפילו להעריך את החשיבות, את הערך של תלמיד חכם. כי תלמיד חכם, מה החיים שלו סובבים? זה אמור להיות. תלמיד חכם, החיים שלו סובבים ענייני הרוח. לא, יש לו גם גוף, ונמון, ומשפחה, והוא דואג לדברים האלה. אבל ההתעניינות המרכזית שלו זה חיי הרוח, זה חיי התורה, חיי המוסר, חיי הטוב והיושר. אם ראיתם תלמיד חכם שעשו כל היום בבורסה, אז לא ברור לי שהוא תלמיד חכם, כפי שחז"ל היו רוצים. יש במסכת בבא בתרא, יש שם עצה שאם באים למנות ראש עיר, לא למנות ראש עיר תלמיד חכם. למה? זה שמע דווקא מאוד טוב. שראש העיר יהיה תלמיד חכם, האדם ישר וטוב, יודע תורה. לא ראוי שהוא ראש עיר יהיה כזה? חז"ל אומרים לא כדאי. כי תלמיד חכם, ככה מסבירים שם הרשב"ם, הראשונים שם, מסביר, תלמיד חכם הוא טרוד בלימודו. הוא טרוד בלימודו, והוא לא ישים לב לצורכי העיר. אומרים לו בשמונה יעוד, שמה, יש פיצוץ צינור, וצריך להזמין את הצוות ביוב, וזה. אומר, רבותיי, לא יודע, אני עכשיו בתוך הלימוד היום יש לי, מה אתם רוצים ממני? הוא טרוד. אז יוצא משם הגדרה אחת לפחות של מה זה תלמיד חכם. תלמיד חכם זה מישהו שהוא טרוד בלימוד שלו, לא הכוונה שהוא לחוץ. הכוונה שמה שמטריד אותו, מה שמעסיק אותו, מה שמעניין אותו, מה שמרכז חייו, זה הלימוד שלו, המצוות שלו, המידות שלו. זה כבר צורה של תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא לא תמיד מישהו שהוא מורה הוראה, או מלמד, או רב של מקום, או רם באיזה מקום. לא, יכול להיות תלמיד חכם, שהוא אף אחד לא מכיר אותו, אבל הוא, כל מה שמעניין אותו, כל מה שמטריד אותו, שהוא הולך לישון בלילה, הוא לא אומר, הוא הכסף שלי. קם בבוקר, הוא הכסף שלי. לא, תלמיד חכם הוא לא שם. תלמיד חכם, כמו שחזר רוצים שהוא יהיה, תלמיד חכם זה אדם שהוא לא, שהוא ודאי מתעסק עם הדברים הגשמיים. במידה. מה שמטריד אותו זה החיים הרוחניים, החיים המוסריים, התורה, המצוות שלו, של הקרובים לו, של הקהילה שלו, של העם שלו. זה תלמיד חכם. אומר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, העולם שלי היה עולם גשמי. כל דבר מדדתי בצורה גשמית וחומרית. ותלמידי חכמים, הם לא נכנסים לשום תבנית. רציתי לנשוך אותם. הם מיותרים, סתם, לוקחים כבוד פה, וכן, מבקשים תרומות לישיבות שלהם, כל מיני זה. זה מיותר. מישהו מהנדס, או, זה אומר רבי עקיבא, זה רציני. מישהו אופה, מישהו חקלאי, אני יכול מבין את כל הדברים האלה. מבין, אני מבין אותם, מבין את הערך של החיים שלהם. אבל תמיד חכם שהוא טרוד בעולם הרוחני, שזה משהו מעסיק אותו. ומזה הוא לא ישן בלילה. מה הוא לא ישן בלילה? הוא לא ישן בלילה כי, לא יודע מה, כי מעבירים בכנסת כל מיני חוקים השם ישמור אותם. עד אם אתם מתקנות, משקור בעולם, אבל כן, עושים צערנו הרב, אנחנו צריכים עוד להתרומם וזה מה שמטריד. זה תמיד חכם. אז יוצא שהתלמיד חכם הוא ההפך הגמור מעם הארץ. עם הארץ הוא עסוק בגוף, זה מה שמטריד אותו, והתלמיד חכם הוא עסוק ברוח, בנפש, בפנימיות. זה מה שמעסיק אותו, זה מטריד אותו. כן? אז תראו פה בעמוד פי, בעבודה הימנית מצד, באמצע. זו שורה שמתחילה שהחום, יש לכם גם חיצים, נכון? וזה שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם מאנשכנו כחמור, פרש, מה הכוונה כחמור? שהוא משבר את העץ, כלומר שהוא מאבד אותו. כלומר, בעיני רבי עקיבא הם עבודים מיותרים, חסרי תועלת וערך. כמו שהחמור מאבד העצם מן האדם השכלי, עד שאין מציאות לו לגמרי, כי העצם הוא עיקר קיום האדם, שאדם נסמך עליו כל בניינו והחמר ושובר אותו. כך האדם שהוא חומרי רוצה לבטל התלמיד חכם שהוא שכלי. זה מפני כי החומרי שהוא עדר השכלי לגמרי עד שאין לו מציאות מצד החומרי. מסביר את זה ככה. למה החמור שובר את העצם? כן? תראו לכם אדם בלי עצמות. הוא אדם עם סמרטוט. אדם חייב עצמות. מה מעמיד את כל הצורה של האדם? העצמות שלו. אבל לא רואים. חושבים שזה הכוחות שלו, השרירים שלו, האור שלו, כל מיני דברים שנראים לנו, זה מה שמעמיד את החיים. כן? אומר רבי עקיבא, מה מעמיד את החיים? האופים, החקלאים, המהנדסים. הם מעמידים את החיים שלנו. הם קובעים את המדרגה של החיים שלנו. אומר פה, אומרים פה, אומר פה המערה, לא. העצמות. העצמות זה מה שנקרא השלד הפנימי, השדרה הפנימית. זה התלמידי חכמים, שהתועלת שלהם היא לא ניכרת. הם רק מעמידים את כל גוף האומה. אבל זה בפנים, זה פעולה פנימית. התלמיד, העם הארץ, מה, נשבור את זה, כמו, זה לא צריך את זה בכלל. מיותרים. זה מראה מדייק, הוא רוצה לשבור אותם כמו עצם, כי הם עצם. הם מעמידים את הפנימיות, את השלט של העצמות, הם מעמידים את החיים הנשמתיים, את החיים המוסריים. כן? למדתם על קמצא או בר קמצא? בטוח למדתם על קמצא. נכון? אז מי בר קמצא שם כועס? אחרי שזורקים אותו? עד? נכון, מה רבנן דאבו יתווה שם ולא מיכו בישמע מן הקניחה לו. הרבנן שיושבים שם, כנראה שלא אכפת להם. על זה שזרקתו מהסעודה, זה לא מפריע אותו. מה, הוא ואני זורקים אחד את השני מסעודות מחשב. כן, אנחנו מביישים כל הזמן. אבל אם הרבנן לא רבנן, אז זהו. אז משהו פה לא מתפקד כמו שצריך. כן? כי הרבנן הם מעמידים את האומה על הרגליים. זה מה שרבי עקיבא אומר. רבי עקיבא אומר, שהייתי עם הארץ, שהייתי חומרי, לא יכולתי להעריך את הרוחנית, הנבדל, את הפנימי. חייתי רק את החיצוניות, את הגשמיות, את מה שמדיד ורווחי. כן? אבל הוא עבר שינוי. עכשיו, כמו שאמרנו, רבי עקיבא לא היה רשע, אלא הוא מבטא הבנה רדודה, אפשרית. ככה, זה היחס. אנחנו מצערנו, לפעמים יכולים לראות את זה גם היום בחברה. מה מועילנו כל הרבנים האלה, כל המשגיחים האלה, כל הראשי ישיבות האלה? מה סתם, איך אומרים, ג'ובים, רוצים כבוד, רוצים כסף וזה. מאיפה באה ההסתכלות הזאת? ההסתכלות הזאת היא לא תמיד נובעת מרוע לב, היא נובעת מאיזשהו הבנה, אתה יודע, הבנה קצת ילדותית, שבוחנים את החיים רק בצד הגשמי שלו, זה באמת לא ברור, מה זה כל התפקידים האלה? כן? למה לכל רב, לכל יישוב צריך להיות רב? לא באמת, זה רב מחוזי. והוא זה, אנחנו גם מבינים שהרב של המקום, הוא קובע את העולם הרוחני והמוסדי והגובה שלנו. כן? יש באמריקה, אז יש שם, יש אוניברסיטאות מאוד מאוד גדולות. ממש, זה כמו איזה עיר קטנה כזאת. ועם 7,000 תלמידים, 9,000 תלמידים, כל מיני דברים כאלה. ובתוך כל אלפי תלמידים האלה, יש גם יהודים, ויש מוסלמים, ויש נוצרים, יש כל מיני זה. אז יש כומר של הקמפוס. יש רב של הקמפוס, ויש... איך זה אצל המוסלמים? איך? קאדי, קאדי, כן. כמו קדאיף, כמו סערות קדאיף, זה משהו כזה. אז יש איש דת לכל אחד מהזה. אבל אמר לי פעם מישהו שהיה איזה אוניברסיטה עם 2,000 סטודנטים, מקום קטן. כן, אז להחזיק 3 אנשי דת, זה לא תועלתי. זה לא נכון כלכלית. אז לקחו אדם אחד, והוא נתן מענה גם לנוצרים, גם ליהודים וגם למוסלמים. ראית? מה הוא היה? נוצרי. לא יהודי. היה נוצרי, והוא אמר, אני אהיה הרב, אני אהיה הקאדי, אני אהיה הכל. טוב, זו הסתכלות מאוד מאוד תועלתית על תפקידי הדת, תפקידי הרוח. כן? אבל לא כך חז"ל מורים לנו. כל מקום צריך את הרבנן שלו, כל דור וכל מקום. כי הרבנן הם העצם, הם העצמות, הם השדרה הפנימית שמעמידים את החיים. זה השלב הראשון. בדרך כלל, כשמישהו לא מבין מה החשיבות של התורה, מה החשיבות של המצוות, מה החשיבות של עבודת השם, אז הוא גם לא מבין מה החשיבות של הרבנים, בשביל מה צריך אותם, בשביל מה צריך תלמידי חכמים. ככל שאדם יותר מתבגר ומתעמק ומבין שיש עבודת השם בחיים, יש תורה ומצוות ומידות ומוסר ועולם הרוח ועולם האמונה, יותר ויותר מעריך את ההימצאות של תלמידי חכמים גדול, פשוט ציר כזה. ככל שאדם מעריך את עולם הרוח, הוא מעריך את אנשי הרוח. ככל שהוא לא מכיר את עולם הרוח, הוא לא מזלזל, הוא פשוט לא מכיר את עולם הרוח. כן? אז הוא לא צריך את עולם הרוח, את אנשי הרוח. כן? יש דבר כזה, תקציבי משרד הדתות לאברכים. כן? אתם יודעים, כשיש סטודנטים בארץ שמקבלים מלגות מהאוניברסיטאות שלהם, כן? יש שם מלגות של, אתה יודע, 2,000 שקל, 6,000 שקל, כל מיני דברים, למה מקבלים מלגות כל כך גבוהות? כי התודעה באומה זה שאנחנו צריכים את האקדמאים. אז אנחנו רוצים לגבות אותם, לתת להם מלגות, זה דבר טוב, לחזק אותם. והאברכים שלומדים תורה, הם מקבלים מהמדינה, אני חושב, 300 שקל לחודש. איך על הכולל בישיבות, הם מגייסים כספים, נותן לאברכים מלגות יותר גבוהות. למה הם מקבלים כל כך קצת? לא כי מישהו נגד התורה. לא, יש קצת, אבל זה פשוט מחוסר הבנה. מה מועילים לנו כך הרבה אברכים? למה כך הרבה אברכים? תשכחו לעבוד. כן? למה צריכים ללמוד תורה כל היום? כלומר, זה חוסר הכרת הערך של עולם התורה, ועולם הפנימיות, ועולם הרוח, ועולם האמונה. זה הציר. ככל שמכירים את עולם הרוח, מערכים תלמידי חכמים, ודאי וודאי רוצים לתת מלגות מאוד גבוהות ללומדי תורה, שהם לומדי תורה אמיתיים, שממש שמתאמצים מאוד, שטרודים בלימוד שלהם, שעסוקים ושקועים בלימוד שלהם. ככל שמתרחקים מזה, אז אנחנו כמו רבי עקיבא, שלא אנשים רעים, פשוט לא מבינים את הערך של עולם הרוח. אז זה שלב א', קודם כל להשתחרר מההבנה הזאת של רבי עקיבא, של פעם. כן.
באמת אבל אי אפשר להבין את זה, כי הוא לומד. אנשים
כאילו,
אני באמת כל היום על
העובדים,
אני לא
עובדים,
כאילו, מי
שלא
מכיר
אותי, אני מבין
לי למה כאילו מזמן
ככה. נכון, לגמרי, אני מלמד על זה.
אז
כאילו,
מה
הפתרון הזה? שני דברים. א', מערכת החינוך צריכה לחנך לחשיבות של תורה. ובתוך המערכת החינוך הדתית, משתדלים בזה מאוד. חמד, התתמדית וכל הדברים. במערכת הממלכתית אין שום מגמה לחנך להכרת הערך של התורה בעם ישראל, מהמרוח בעם ישראל. אין, זה פשוט לא מקצוע. אז ילדים גדלים, והם יודעים מה זה מהנדס, יודעים מה זה בנה, יודעים מה זה חקלאי. לא יודעים מה זה אנשי רוח ואנשי תורה, זה נשמע להם משהו כזה מנותק מהחיים. ומה שהרב קוק כותב בכמה מקומות, שהכבוד ללומדי התורה, הערכת עמלי התורה, היא תתפתח מתוכה. מה הכוונה? שלומדי התורה צריכים להיות מסורים לתורה בצורה כזאת שכל מי שבא איתם במגע הוא מיד יבין, פה יש משהו גדול, משהו עמוק, משהו מעבר לתבנית. מגע צריך לחנך את כל עם ישראל להעריך את התורה, לכבד את התורה בצורה אמיתית, להסביר להם מה זה התורה לעם ישראל. גם התורה היא צריכה להיות לא מוותרת לעצמה, לא חצי כוח, אלא תורה תורה, כן? שזה דרישה, זה תביעה מהרבנה, שאתה פוגש מישהו שהוא כולו עמל ושקוע בלימוד תורה, אז אתה מעריך אותו. אתה מבין את המקום שלו ואת הערך שלו בעם ישראל. אם כל עמלי התורה היו כאלה, למה צריכים להתחזק עם זה, כל עמלי התורה? אז עם ישראל מיד היה מצדיע לזה, מיד היה מעריך את זה והיה חפץ לתרום לזה, כן? כל מי ש... לא זכיתי לפגוש את הרב מרדכי אליהו, אולי תור ילדות קטנות, לא? זכיתם? זה חבל הזמן. הרב אליהו אין סוף סיפורים עליו, שכל מי שפגש אותו, זה אפילו גויים. כן, אפילו גויים לא אוהבי ישראל. בואו, יש סיפור, יש מלא קומיקסים, יש מלא ספרים, זה... כל מפגש איתו זה היה משהו לא יאומן. אף אחד לא שאל מה מועיל לנו הרב אליהו. מה פתאום? ומה הוא מועיל? כי הוא משגיח על כשרויות בכל המדינה? יש אדם כזה, זה כבר ערך עצמי שיש אדם כזה. כל הזמן דחו לו צ'קים. $1,000,000, $2,000,000, הוא זורק את כל הצ'קים. שנייה. היה מאוד מותר. לא אומר שצריך לזרוק צ'קים. ככה בסופה הרלב. אנשים העריכו אותו, כי פגשו פה גודל. פגשו פה דבקות וטרדה בתורה. כל מה שעניין אותו זה תורה וצריך לשאול. צריך לגדל, אבל אלה תורה שהם כאלה. יש, ברוך השם, עולם התורה הוא מתעמק. כשאני הייתי בגילכם, אז כמעט, נגיד בציבור הדתי-לאומי, כמעט שלא ישיבות גבוהות היה מרכז הרב, יותר. ישיבות הסדר היו ארבע ישיבות הסדר, מכינות לא היו. לא, כמעט לא עבדו תורה, היום יש הרבה תורה בכבוד, וגם באיכות. יש אנשים שעמלי תורה בצורה מאוד מאוד גדולה. טוב. אז זה שלב א', להשתחרר מההסתכלות של רבי עקיבא, הראשונית שלו. כן? מההסתכלות הפרגמטית. מה תכלס? תכלס. מה תכלס נותן לדרך החיים? להשתחרר מזה. להבין שהחיים יש להם עולם פנימי, יש להם עולם רוח, יש עולם של תורה, ושם תלמידי חכמים הם נזקקים לנו, אנחנו נזקקים להם. ומעמידים את עולם הרוח. זה שלב א'. עכשיו, יש פה בפרק ט', איזה עמוד זה אצלכם? יצאתי את זה. עמוד ממחית. בסדר? תחילת פרק ט'. כתוב כך. מעלת ומדרגת לומדי תורה אי אפשר לפרש, אי אפשר לפרט את מעלתם ומדרגתם העליונה כאשר איתם התורה, הרי התורה היא איתם. עכשיו לא כתוב פה תלמידי חכמים או רבנים, את לומדי התורה. כן? מעלת ומדרגת לומדי התורה אי אפשר לפרט את מעלתם ומדרגתם העליונה. משום שאיתם התורה, התורה היא איתם, הם עם התורה והתורה איתם. עד שאמור פרק שור שנגע ארבעה וחמישה, זה שם של פרק בבקנה, תני, שמעון האמסוני היה דורש את כל אתין שבתורה. כן? מה זה אתין? כל מקום שכתוב את, הוא היה דורש מזה דרשה. ומה כתוב בעשרת הדיברות? כבד את אביך ואת אמך. היה אפשר לקצר, לא? כבד אביך ואמך. כבד את אביך ואמך. היה אפשר לקצר, למה כל את, את, את זה מיותר? גם בלשון עברית היום, אפשר לפעמים להשמיד את המילה הזאת את. ככה הרבה פנסים הסופרים, המשוררים. אז החכם הזה, שמעון האמסוני, כל פעם שהיה כתוב בתורה את, אומר, כנראה שהתורה באה לרמז משהו, לרבות משהו, לחדש משהו. אז הוא היה דורש את כל האתים שבתורה. כל מקום כתוב את, היה לו שם דרשה. עד, כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש, פרש, אני מפסיק לדרוש את כל האתים. כתוב את השם אלוקיך תירא, מה נדרוש? לא יודע מה לדרוש, זה יראת השם, השם אלוקיך תירא. יראת שמיים, יראת השם, מה אני אגיד שם? אני לא יכול להגיד שם כלום. כל מה שעשיתי אני חוזר בין, כנראה שהדרשות שלי לא נכונות. אמרו לו תלמידיו, כל האתין שדרשת מה תהיה עליהם. ואתה היית בתהליך אדיר של דרשת הפסוקים. מה, זה שום ערך? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, על מה שדרשתי, את כל האתין שדרשתי, קיבלתי איזה שכר. ככה קבל שכר על הפרישה מזה שאני עכשיו אפרוש ויפסיק. את זה אני לא יכול לדרוש. מה, אני אתחיל לעשות פה דרשות על הקדוש ברוך הוא, על עירת אלוקים? אין לי מה לומר שם. עד שבא רבי עקיבא, שימו לב, רבי עקיבא פה הוא עקבי איתנו, ולימד את השם אלוקיך, תירא, לרבות תלמידי חכמים עד כאן. הפסוק היה צריך להגיד, השם אלוקיך תירא. תירא את השם. אבל התורה אומרת, את השם אלוקיך תירא. מילה כביכול מיותרת, מיתור. רבי עקיבא אומר, זה בא להגיד שמה שכתוב לירא את השם, תירא גם את התלמידי חכמים. כלומר, רבי עקיבא לומד פה, הוא זה שרצה לנשור אותם כמו חמור. כן, הוא אומר, לא רק שלא צריך לנשור אותם כמו חמור, לא רק שהם העצמות והם מעמידים את כל החברה, את כל האומה, וצריך להעריך אותם לזה, אלא צריך לירא מהם כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא. לירא זה לא פער, בסדר? לירא זה פשוט להכיר את הפער ביני, לבין משהו שהוא מעליי מרומה ממנו. בסדר? זו היראה. אז כמו שיש יראה מהשם, להבין שאנחנו, הקדוש ברוך הוא זה פער בלתי ניתן בכלל למסגר אותו, לבטא אותו, כך גם היחס בינינו לבין תלמידי חכמים. שוב, לא כל מישהו יש לו זקן וזה, אז הוא נכנס לקטגוריה פה של תלמידי חכמים. כן, אבל תלמיד חכם זה מישהו שהוא טרוד בתורה. זה הביטוי של הרשב"א. הוא טרוד בתורה, עולם הרוח, עולם המוסר, עולם המידות. הוא טרוד בזה, זה מה שמעסיק אותו. עולם תלויות, עולם תורה. אז המהר"ל רוצה להסביר שזה שרבי עקיבא לומד, כמו שיראים מהשם, ככה אני צריך לרום מתלמידי חכמים, הוא רוצה להגיד, לא רק שכמו שאתה מבין שאתה והקדוש ברוך הוא זה, לא מה שנקרא פער אינסופי, גם אתה והתלמידי החכמים הגדולים האלה, זה פער אינסופי. זה לא רק זה דומה לזה, אלא זה קשור לזה. המהר"ל רוצה להסביר, וכך חז"ל גם מסבירים, שהדרך לבנות יראת שמיים, יראת אלוקים, איך עושים את זה? על ידי יראת חכמים. אתה רוצה, סליחה, לבנות היחס הנכון שלך לקדוש ברוך הוא? זה נבנה על ידי היחס הנכון שלך לחכמים. כן? כתוב, כבד את אביך ואת אמך. כן? ואני מסביר, יש ספר שנקרא ספר חובות הלבבות. אז הוא מסביר שכיבוד הורים, כן? זה מרגיל אותנו לכבוד לקדוש ברוך. הכרת הטוב להורים, כבוד להורים, אהבה להורים, זה בונה עצם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה נכון, כתוב שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אם אדם מתייחס להורים שלו בצורה נכונה וראויה, זה בונה אצלו את היחס הנכון לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זה סביב הכרת הטוב. מי שיש לו הכרת טוב להורים שלו, הכרת טוב להורים שלו, ולי יש הכרת טוב על כוס מים הזה, מי שביא את זה. כן? אבל זה הכרת טוב היה, זה מתחיל ונגמר, מאוד ברור הגבולות של מה עשו בשביל. כן? אבל הכרת טוב להורים זה, זה לא מדיד בכלל. אמר לי, תודה, 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 תודה. אז כמו ילדים כותבים, עושים פתקים להורים, תודה, 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 תודה. אי אפשר להעריך את כל מה שההורים עשו בשבילם. קודם כל נתנו לנו חיים. אחרי זה, אין איזה, זה לא מידתי, זה לא מדיד. אומר בעל חובות הלבבות, אם מי שמכבד את הוריו ומכיר טובה להוריו, הוא על המסלול של להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שכמובן גם זה לא מדיד, מה שהשם עושה בשבילם כל הקורא. כן? אז אותו הדרך, המעלה רוצה להסביר פה, יראת החכמים זה לא כמו שאתה ירא מהשם, גם תראה מהחכמים, קדוש ברוך הוא, קדוש ועליון. חכמים גם כן, יש להם איזה מדרגה של קדושה אז. לא, לא דומה, אלא יראת החכמים, כבוד החכמים, הכרת הערך של החכמים, זה שם אותך בכבוד הקדוש ברוך הוא, ביראה מהקדוש ברוך הוא. כי איך אפשר ליראה מהקדוש ברוך הוא? איך בונים דבר כזה בכלל? יראה, לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא? אין שום אחיזה, אין שום מראה, אין שום תפיסה. אז חז"ל מורים לנו, והמהר"ל מדגיש את זה פה, שיראת חכמים היא יראת השם, היא זו שבונה את זה. כן? בואו נראה את זה בפנים. זה ברור, הקורן הזה? ורצה בזה, אני פה בעמוד מ"ח צד ימין למעלה. רצה בזה רבי עקיבא. כי יש לשתף יראת חכמים עם יראת שמיים. כי יראת חכמים היא השלמה ליראת שמיים. אין כאן חס ושלום שום שיתוף, כמו לשים למי, לקדוש ברוך הוא עוד אל, זה שיתוף. אז לשים לו גם את החכמים, זה לא השיתוף, זה לא משפיל, זה לא מנמיך את היחס לקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא ומכבדים את החכמים. לא. למה? למה יראת שמיים זה בעצם השלמה ויראת חכמים זה בונה אצלנו את היראת שמיים? מסביר. וזה כי יראת השם יתברך ומצד שהוא יתברך נבדל מן הכל. וכך שייך בו היראה. היראה אמרנו זה לא פחד, אלא הכרת הפער. הכרת הפער בין מה אנחנו, עם כל מעלותינו וכל ההישגים שלנו, מה בינינו לבין האין סוף האלוקים. זה היראה. כן? וכשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא זה אין סוף, זה מקור השלמות, מקור החיים, מקור הטוב, מקור היושר, האין סופי, זה מרומם אותו. שיש דבר כזה, שיש אלוקה כזה, יש בורא כזה, זה מרומם. כן? ואין שייך היראה מצד החיבור, רק מצד שהוא נבדל מהכל. אין לו לאלוקים שיתוף עם זולתו. ותלמידי חכמים הם גם כאלה, הם צריכים להיות כאלה, הם מורמים מעם. תלמידי חכמים שהם נבדלים משאר אדם, לא תלמיד חכם שבודק כל הזמן את הבורסה שלו. אני רוצה להגיד שהוא לא תלמיד חכם, זה לא תלמיד חכם שחזל מדברים עליו. תלמיד חכם שחזל מדברים עליו זה מישהו שהולך לישון, לפני שהוא הולך לישון, הוא חושב כל מה שהוא עשה באותו יום. בסדר, כתוב מסכת ברכות, אם ראית תלמיד חכם, שחוטא במשהו, חס ושלום, אל תערער אחריו, כי ודאי חזר בתשובה לפני שהוא הלך לישון. אמר רב, בברכות. מאיפה אני יודע שהוא חזר בתשובה? חכמים אומרים, חזר אומרים, זה תלמיד חכם. תלמיד חכם שלא יכול להירדם, בלי שהוא אומר, רגע, מה אמרתי, עשיתי ככה, אמרתי ככה, פגעתי ככה, כל שם. הפעם תלמיד חכם אחרי התקשר אליי ברבע 12 בלילה. כי הוא חושב שהוא אמר לי משהו שאולי יכול היה לפגוע בי בצורה טובה. רב לי שהוא כמעט העיר אותי בשעה כזאת, אבל למזלו לא ישנתי. אבל זה הטריד לו, הוא הולך לי שאומר, רגע, מה אמרתי להביא משהו? יכול להיות שהוא הביא לי ככה, יכול להיות שזה זה. זה תלמיד חכם, שהוא טרוד בגרסתו, בלימוד שלו, הוא טרוד במידות שלו, הוא טרוד בעולם הרוחני שלו, הוא טרוד במה קורה בעם. לא כמו הרבנן שישבו שם בסעודה ולא ניחו. ראו שם כזאת שנאת חינם ולא אמרו כלום, רק ישבו בפינה ולמדו. לא. אז תלמידי חכמים כאלה, הם נבדלים משאר אדם, הם לא כמונו שעסוקים בחיים הפרטיים, החומריים, הגשמיים, הפשוטים שלנו. כן? תלמידי חכמים שהם נבדלים משאר אדם גם כן מצד השכל שיש בתלמיד חכם, לא אינטליגנציה, מצד העולם הרוחני שלו, כמו שהוא התברך נבדל מהכל. כן? כלומר, כמו שהשם הוא נבדל מרומם אינסופי מעבר לכל השגה האנושית, במידה מסוימת, בדמיון מסוים, גם תלמידי חכמים הם נבדלים משאר בני האדם, הם מורמים מעם. יש חכמים כאלה שרק פוגשים אותם, רק המפגש איתם זה מרומם. למה? למה? ויש להם זקן יפה, ויש להם חליפה, למה זה מרומם? כי החוש הפנימי שלו אומר, זה אדם מרומם, זה אדם, אדם קדוש, אדם טהור. יש איזה חוש כזה, כן? סיפורים על הרב אליהו, זה מאוד בולט. יש המון המון צדיקים. רק המפגש איתם, אתה מבין שיש פה משהו מובדל, מרומם. כן? אז הכרה בפער הזה בינינו לבין התלמידי חכמים, הוא בונה אצלנו, מבסס אצלנו, תראה את השמיים. ההבנה שיש פער אדיר בינינו לבין אינסוף הדבר. מפני כך, בזכות זה שהאדם, התלמיד חכם הוא נבדל, התלמיד חכם יש לו דבקות עם השם יתברך בערך לעומת שאר אדם. והשם יתברך נבדל מהכל, והתלמיד חכם נבדל משאר אדם. וכך, אם אין לאדם יראה מתלמיד חכם, אם הוא חושב שתלמיד חכם זה חבר שלו, והוא אומר, מה, אני צריך לקום בשבילו, אז מה, הוא בגיש לי, הוא הייתי בשבט, הוא הייתי בכיתה, אז מה הוא עכשיו, בסדר, עברו 30-40 שנה, הוא כבר הפך לאדם אחר, מה, זה אותו חבר שלי, זה אותו דוד, משה, לא יודע מה, מהחבר'ה. אם הוא חושב שהוא, כמו כל התלמידי חכמים, רק להם יש כובעים ולא אין כובע, להם יש זקן ולא אין זקן, הוא רחוק מיראת שמיים, כי הוא לא מכיר שיש משהו נבדל, מוגמר, מאלף שהוא נמצא. אז ודאי וודאי שהוא לא יכול להכיר ולבנות יחס נכון ביראת שמיים. וכך אם אין לאדם יראה מתלמיד חכם, כלומר הוא לא מבין מה בינו לבין חכם, הוא משותף עם תלמיד חכם לגמרי, כלומר הוא מרגיש שם אותו כתף אל כתף, מבלי יראה מן התלמיד חכם, וזה עצמו כאילו יש לו שיתוף עם השם יתברך. אני והתלמידי חכמים זה אותו מדרגה. גם אני והקדוש ברוך הוא זה אותו מדרגה. ככה זה יוצא, אם אתה לא מרומם את החכמים, אתה גם לא מרומם את הקדוש ברוך הוא. אתה משפיל את החכמים, אתה משפיל את הקדוש ברוך הוא. כי לפי ערך שעה בני אדם, התלמיד חכם יש לו דבקות עם השם יתברך, הוא נבדל משאר אדם. כלומר, לימד כל שאר בני אדם, תלמיד חכם הוא מורם, הוא דבק בשם. והרי זה מבטל העירה של השם יתברך, שצריך שיהיה אדם נבדל מן השם יתברך לגמרי. וזה אשר אינו ירא מתלמיד חכם, שהתלמיד חכם נבדל ממנו, יש לו דבקות בו יתברך בראשר אדם, הרי הוא מבטל עירת שמיים. שהתלמיד חכם דבק בו יתברך, ותפל אליו יתברך בערך שאר בני אדם. בוא נאמר כך. האדם, אמרנו, הוא יכול להתחיל כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שכל החיים, רבי עקיבא שהוא היה מעט, כל החיים סובבים את עולם החום, עולם הגשמי, עולם הגשמי. אין שום דבר נבדל, פנימי, רוחני, מופשט, מוסרי. אין, זה לא קיים במושגים של המעט. לכן הוא יכול לסנוע אותם מדי החכמים. כי בעיניו הם לא בונים את העולם. כן? הם סתם בטלנים. חזל אומרים, אל תגרי בנייך אלא בונייך, שאתם בדרך כלל בונים את העולם. אבל העם הארץ הוא לא מבין את הבניין הפנימי הזה, הוא לא מבין את העצמות, את השדרה, את עולם הרוח שאותו הם בונים. מתקדמים, מתחילים להבין שיש דבר כזה נבדל. וואלה, אני לא רק עם הארץ, אני לא רק חי את הגוף שלי, יש לי עולם רוחני, מוסרי, תורה, מצוות, מידות, אמונה, יש לי המון דברים. גם התלמידי חכמים, גם להם יש את זה. וואלה, אנחנו ממש דומים. לשנינו יש חיים גופניים, חומרים, לשנינו יש גם עולם רוחני פנימי. אבל אם אדם לא מבין שיש תלמידי חכמים כאלה שהם נבדלים ממנו, שהם מרוממים ממנו, שהם הפכו לאדם אחר, כן? אז הוא בעצם תקוע במקום, אין לו שום שאיפה, אין לו שום גובה, אין לו שום יחס למשהו גבוה אמר לי פעם אחד מהרבנים שלי, אם לא תבין מה בינך לבין תלמיד חכם, לעולם לא תהיה תלמיד חכם. אם לא תבין שיש גובה, גובה אנושי שאפשר להתרומם אליו, אז אין לך שום אופק, אז אין לך שאיפות. אבל כשאנחנו קוראים בחז"ל, חז"ל בעבר, גם חז"ל בהווה, בדורות האחרונים, כל מיני אנשים, תלמידי חכמים, נבדלים, מרוממים מעם, זה מרומם אותם. אומר המהר"ל, זה לא רק מרומם אותך ביחס הנכון לחכמים, זה גם בונה אצלך את היחס הנכון לקדוש ברוך הוא. יראת שמיים נמדדת ביראת חכמים. אם מישהו אומר, תשמע, אני עם אלוקים מסתדר, כל הרבנים האלה, עזוב אותי מהרבנים, אני אסתדר עם אלוקים. הוא לא בדרך הנכונה. הוא לא בונה יראת שמיים בצורה נכונה. כי יראת שמיים נבנית על ידי יראת חכמים. ויראת חכמים נבנית על ידי שיש חכמים שראוי לרמם, ראוי לכבד אותם. החכמים חייבים להיות כאלה. כשהחכמים הם כאלה, וזה מה שקורה שם גם בגדות החורבן. אם הרבנן היו רבנן, אפילו ברקנצה, הפרחח הזה, כן, שהוא מוסר, רודף את ישראל, מסכן את כל ישראל, אפילו הוא מבין באיזה חוש מעוות כזה, תשמע, רבנן פה הם לא רבנן. הם צריכים לצעוק עלינו, אבל הם צריכים להיות כאלה שאני לא יעיז לעשות דברים של שנאת חינם בפניהם. אבל אם בעל הסעודה וברקנצה מעיזים לעשות דברים כאלה מול חכמים, זאת אומרת שהחכמים לא היו בגובה שהם היו צריכים להיות. כן? שחכמים הם חכמים, אז זה לא חכם אומר, תביאו לי כבוד, תנו לי יראת, תראו אותי. לא. הם צריכים להיות כאלה שבאופן טבעי, עם ישראל יש לו חוש, שיש מישהו שהוא נבדל, שהוא מרם מעם, הם ישר, הם רוצים לכבד אותו. כן? רוצים לכבד אותו. רואים את זה. כל גדולי ישראל וכל הדורות, כולם ברחו מן הכבוד, וכיבדו אותם והריצו אותם, ורצו להעשיר אותם, והכל רצו רק להיות איתם. כן? למה? כי אנחנו קולטים שיש פה גובה. הגובה הזה, והיראה, וההכרה בגובה הזה, היא בונה אצלנו דברת שמה. טוב, זה מה שרציתי לומר היום, שעד היום. הנושא הזה בכלל של החשיבות של תלמיד חכם, הוא נושא ארוך, אני חושב שהוא צריך 3 שיעורים, אבל כמעט סיימנו את השנה, נשתתף במחזור הבא, שזה יותר להשקיע הדבר הזה, צריך לזכור את זה. ואני אומר עוד משהו אחד, שדברנו הרבה על זה שהחכם הזה שאנחנו מעריכים אותו ומכבדים אותו ויראים ממנו, הוא חכם שמת ראוי לזה. אבל אנחנו נצא מהמדרשה, נראה איך נמשיך בחיים, לעזרת השם תתחתנו, תתחתנו בפרו זמנה, תתחתנו בתים, תגורו בערים, ביישובים, לא יודע איפה. ואתם תפגשו כל מיני סוגי רבנים. רבנים גדולים מאוד, רבנים פחות גדולים, רבנים עם צד חזק כזה, לא כל כך בצד השני, לא מושלמים תמיד. זה לא אומר שלא צריך לכבד אותם. פה הדברים פה זה היראה של החכמים הגדולים, יראת חז"ל, יראת גדולי הדור, צדיקי הדור, וזה בונה אצלנו יראת שמיים. אבל אסור לנו אחרי זה להיות מודדים ובודקים ובוחנים ונותנים ציונים לחכמים. אם יש אדם שיש לו תמימות וישרות, יראת שמיים ורצון טוב, והוא הרב של המקום. הוא הרב של היישוב, הוא הרב של הקהילה, הוא הרב של התכון, לא יודע מה, צריך לכבד אותו. אלא אם כן, יש לכם סיבה שהוא ממש, לא יודע מה, הוא מאוד בעייתי בדעות שלו, הוא לא יודע, יש רבנים נגד התורה לפעמים. יש תופעות נדירות. אבל לפעמים כשאנשים שומעים על רבנים מאוד גדולים, פוגשים רבנים מאוד גדולים, ואז הם הולכים לגור באיזה מקום, במקום שהם גרים בו, אין רב כזה גדול כמו שהיה להם. במדרשה, או בישיבה, או בלא יודע איפה. אבל זה הרב של המקום. זה הגובה של המקום, זה הכיפה של המקום, זה הרוח של המקום. צריך לכבד אותו. גם אם אנחנו לא מקבלים ממנו מה שהיינו רוצים, השיעורים לא לגמרי, כאן מסתדרים לנו, ולא כך מחובר לחברה, נכון? יש רב יישוב כזה שהוא כל היום בחברה, יש רב יישוב שהוא כל הזמן בכולל. הוא לא כך מחובר למה שקורה בשבילי, בסדר. רב של מקום, צריך לכבד אותו. במיוחד מי שמכיר את הערך של הרבנים. ולא לטעות בזה שרק רבנים מאוד 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 גדולים אנחנו נכבד אותם. אלא קודם כל, הרב שלו. זה הרב שלו, זה מה שהציבור קיבל עליו, והוא צריך לחזק אותו. לא ממש חייבים ללכת אליו לכל שיעורים וכל זה, אבל לתת מקום של כבוד לרב של המקום. כי כשאדם מכבד את הרב של המקום, הוא בעצם בונה את המקום. אם יש מקום שיש אנשים שלא מכבדים בו את הרב, אז זה מחליש את כל המקום. כן? אני מצטרף לדבר ניסיון, ראיתי את זה לא על האישית, ראיתי את זה במקומות, שיש דבר כזה, דווקא אנשים שמבינים כמה שחכמים חשובים בעם ישראל, אז הם פתאום הולכים לביקורת, טוב, הוא לא כזה, אז הוא למד פה, הוא פה, זה כל מיני ועדת ביקורת על הרבנים. אז אוי ולא יהיה לנו שני כאלה, אנחנו מכבדים את הרבנים, שוב, יש איזו סיבה שהוא מאוד בעייתי הרב, אבל מכבד את הרב של כל מקום. זה רק איזו הערה שרציתי להגיד. עזרת השם, כתוב בשני ברכות השחר, אנחנו אומרים לפני פסוקי מזמור, אנחנו מניר רצון לפני השם אלוקינו ומוקיר אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז שואל הרב זצ"ל, נסיים בזה, למה אומרים שיבנה בית המקדש? ניר רצון לפני השם ושמיים, אלוקינו ומוקיר אבותינו, שתבנה בית המקדש. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, שתבנה. מה זה שיבנה? זה צומח לבד? שיבנה, ככה, מפתיע, מפה. הקב' ברוך הוא בונה, יהי רצון שתבנה בית המקדש, מבקשי. מה זה שיבנה? אז מסביר הרב שבית המקדש זה לא כמו כל דבר אחר שאנחנו רגילים לו. מה זאת אומרת? אם נגיד אדם רוצה, לא יודע, לבנות בית, או להוציא תואר, או רוצה לעשות משהו, רוצה להגיע לאיזו מטרה. אז הוא מסמן יעדים, רוצה לעשות א', ב', ג', ד', ואז יש תוצאה, סמסטר א', סמסטר ב', שנה שנייה שלישית, יש תואר, קומה ראשונה, בטון יסודות, יש בית, פגישה, די. יש שידוק, כאילו, יש סדר של מעשים שאנחנו עושים, מעשים מאוד ברורים, מדודים, אתה רוצה בית, אתה רוצה תואר, אתה רוצה זה, אתה עושה, ויש תוצאה. אומר הרב, שלא נחשוב שבית המקדש זה משהו שאנחנו, אנחנו זה א', ב', ג', וזהו, והוא יבין על זה, זה שלנו, הוא חייב להביא את זה. כלומר, אנחנו, כל המצווה לעשות בתשובה, כל המצווה יעזור לארץ ישראל, יגורו באהבת חינם, זהו, תבנה, מעשינו, תבנה. אומר הרב זצ"ל, כן, המעשים שלנו יש להם ערך, אבל בעניין בית המקדש זה משהו שהוא גם הרבה מעבר למעשים שלנו. צריך להבין שבית המקדש זה כזאת התעלות, זה כזאת תיקון בכל העולם שזה יהיה להנמיך אותו אם אנחנו נגיד שזה תוצאות של המעשים שלנו. ודאי שיש ערך למעשים שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שקודם כל התגלות של חיים סביב בית המקדש זה חיים שאנחנו לא מכירים אותם. חיים מרוממים מאוד מאוד מאוד. אומר הרב, אל תצמצמו את זה למעשים שלכם, לתשובה, למצוות, לתפילות, וזה, יש ערך לדברים האלה, אבל זה לא מתחיל ונגמר במעשים האנושיים החשובים האלה. אז יכול אדם לחשוב, טוב, זה תמיד זה, זה משהו שהוא לא קשור אלינו בכלל. אם זה לא תלוי רק במעשים שלנו, אז מה אנחנו עושים אותם? מאלה זה, הקדוש ברוך הוא יחליט מתי שזה יהיה, שזה ייבנה. אז אני אומר הרב, לא, בסוף התפילה כתוב שמה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בימים שלנו. בפעולות היומיומיות שלנו, יש איזה השפעה. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, הרבה מעבר לכל הפעולות שלכם. אבל חסד גדול אני עושה איתכם, שאתם בפעולות שלכם יכולים גם כן, להשפיע את בניין בית המקדש. אז אני מבין שזה משהו מעל ומעבר למעשים שלנו, וזה בימינו, בימים שלנו, בפעולות שלנו, שלנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להיות שותפים, אבל בעזרת השם, שנזכה לישועות ולחמות, ושיהיה לכם קיץ טוב, ובסייעתא דשמיא, כל אשר תפנו. כל טוב. בבקשה.